יש לנו קטע שהתחלנו, נשארנו אותו באמצע, אולי נתחיל אותו עוד פעם. זה קטע על יום כיפור, על עשרת ימי תשובה ויום כיפור, קטע קצר, מאוצר היראה. אפשר להתחיל כבר. שתי דקות אחרי הזמן, כבר עמותה. עשרת ימי תשובה הרי כולל, בעצם יש שבעה ימים בין סוף ראש השנה לתחילת יום כיפור. יש תמיד את כל ימי השבוע בין ראש שנה, ממתי שנגמר ראש שנה, שמתחיל יום כיפור, יש את כל שבעת ימי השבוע. ואומרים תמיד שכל יום ימי השבוע אפשר לנצל אותו לחפר על כל החמישים ימים, זאת אומרת, אם יוצא יום ראשון בשבוע, אז וכן הלאה. אבל זה, אז בגדול זה שבעה ימים. שבעה ימים זה דומה לשבעת ימי בראשית. יש בהם שבת וכל הימים. חוץ מזה, חז"ל דיברו על עשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה כולל גם את ראש שנה וגם את יום כיפור. ראש שנה למדנו זה בעניין המלכות. ראש שנה בעיקרון היה צריך להיות יום אחד. באופן עקרוני, מדאורייתא זה היה צריך להיות יום אחד. יש כאן חוסר סימטריה. יוצא ככה, ראש שנה יום אחד, יום כיפור, באמצע יש שמונה ימים, לא שבע. כי אם ראש שנה יום אחד יש רק שמונה ימים. והשמונה ימים האלה לא מתלבשים לא על שמונה מידות, כי יש רק שבע מידות, ולא על שבעת ימי השבוע. יש כאן משהו שהוא לא מובן לגמרי, אבל בגדול, זה הולך מלמטה למעלה. כל הסדר של תשרי, זה הולך תף, שין, ריש, זה הולך מלמטה, מאחורה קדימה. זה מתחיל מהמלכות אל הכתר. הכתר מאיר ביום כיפור. בראש שנה אנחנו מכתירים את הקדוש ברוך הוא למלך, לבניין המלכות, על זה דיברנו, וכנראה שעוד נדבר על זה בהמשך. כמה זמן שעוד יישאר לנו ללמוד על ראש שנה, נדבר על זה עוד. וביום כיפור אנחנו נמצאים תחת ההתעוררות של הכתר. ההתעוררות הדלעילה של יום כיפור, ההתעוררות הדלתתא של יום כיפור זה הוידויים. ההתעוררות הדלעילה של יום כיפור זה ספירת הכתר. בספירת הכתר יש בה שני הופכים. מצד אחד זה הספירה הגבוהה ביותר. והלא מושגת ביותר, אי אפשר להשיג אותה. כמו כתר שהוא על הראש, אותו דבר, ספירת הכתר עם העל ההשגה שלנו, אנחנו לא יכולים להשיג אותה. מצד שני, כשהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בספירת הכתר, הרי כל ספירה זה הנהגה. כשהוא מנהיג אותנו בכתר, אז הוא, בגלל שהוא לא מושג, הוא הכי קרוב לכולם. אין את ההתניה של ההשגה. זה אי אפשר לומר שהיות שלא השגנו, אז אנחנו רחוקים, כי אף אחד לא משיג. ושכולם רחוקים זה ודאי לא נכון. אז יוצא מזה שאנחנו, דווקא כשהקדוש ברוך הוא מאיר את פניו אלינו, יאיר השם פניו אליך, דרך הכתר, אז, אז הוא הכי קרוב אלינו. אנחנו מצדנו נשארים רחוקים, אנחנו צריכים לנקות את מה שצריך לנקות. ההשגות, גם אחרי שננקה, לא יודע כמה יהיה לנו, אבל את המעשים צריך לנקות, את הלבבות צריך לנקות. אבל הקדוש ברוך הוא מצידו, כשהוא מתגלה דרך הספירות, אז כל ספירה יש בה איזו אמירה, כמו שהוא מתגלה דרך החסד. נו, אתה עושה חסד, למה שאני אבוא אליך? הוא מתגלה דרך הדין, אז אתה גיבור מתגבר על יצרו, למה שאני אתגלה אליך? יש בכל... בכל מקום כזה יש איזו חשיבה נוספת אם אנחנו זכאים או לא, גם בחסד. אבל בכתר, מה ישאלו אותנו? למה לך אין כתר? לנו לא אמור להיות כתר. הכתר זה הטוטליות של ההוא לבדו ואין זולתו. אנחנו עין ואפס. אז דווקא כשהוא מתגלה מצד הכתר, אז הוא מקיף אותנו והוא מחבק אותנו יותר מאשר בכל... ולכן ביום כיפור, יש את ההזדמנות לתקן גם דברים כאלה שכל השנה אי אפשר לתקן. דווקא בגלל זה. בגלל שאז עומדים פנים אל פנים עם ההתגלות העליונה ביותר. רואים את זה אצל הכהן גדול, את זה כן הזכרנו, טיפ טיפה, לא זוכר מתי. הכהן גדול, כשהוא נכנס לקודשי הקודשים, אז הוא מדבר על הדברים הכי בנאליים. שיהיה פרנסה, שלא יהיה הפלות, שהמלכות תחזיק מעמד, שלא תהיה פלישה של מדינה זרה. מה זה גביר בפוליטיקה, כאילו, מה? על זה מדברים בקודשי הקודשים. אבל כשבאים לקודשי הקודשים, אז זה כולל את כולם, גם את המדרגות הכי נמוכות. כי אף אחד לא ראוי לקודשי הקודשים. זה שנתנו רשות לכהן הגדול להיכנס לקודשי הקודשים, שפתחו לפתח כזה רחב. בעצם אף אחד, אם נסתכל על מי ראוי, אף אחד לא ראוי. ואם בכל אופן פותחים את קודשי הקודשים, אז שייך לדבר על הדברים הכי פשוטים. ואפשר לקבל את האנשים הכי פשוטים. אז בוא נראה, לפי זה אפשר, עכשיו תוכלו לשמוע כמה מילים. יש לך את זה כתוב? לא. לא, זה אוצר העירה, צילמת אותו?
יש לי עוד דלת.
זה לא, אוצר העירה, זה. צילמת אותו?
כן.
אוקיי. חידוש גדול. עשרת ימי תשובה הם בחינת העשרה מאמרות. העשרה מאמרות הם כולם במלכות, אבל הם כנגד עשר ספירות. אז היום זה עולה מלמטה למעלה. היום הראשון זה כמובן כנגד המלכות, זה עיקר ראש השנה, הראש השנה דאורייתא, ואחר כך זה עולה יסוד, הוד, נצח, תפארת וכן הלאה, עד שמגיע ליום כיפור זה כנגד ספירת הכתר. יום כיפור כולל כולם, הכתר כולל את כולם, כי הכתר הוא השורש. בעצם, מה זה המושג של כתר, של מקיף? זה פנייה שפונים אל כל המכלול יחד. אם לא פונים אליו, אז זה לא מקיף. המושג של מקיף זה כמו... זה כמו שאפשר להגיד שכל בן אדם מביא איתו איזו אטמוספירה, איזו נוכחות. וכולנו מתחלקים, עכשיו ייכנס מישהו, אני לא יודע מי, את מי אתם בוחרים, שיכנס מישהו בדלת, ושאנחנו כולנו נסתכל עליו ונקבל רושם מהנוכחות שלו. עכשיו, כל אחד יקבל משהו אחר, אבל הוא לא מתכוון את זה. יכול להיות שאם הוא יצטרך לדבר עם כל אחד מאיתנו בנפרד, אז הוא יגיד לנו לכל אחד משהו אחר. אבל כל זמן שהוא לא מדבר אלא שהוא רק מסתכל עלינו, אז אנחנו כולנו מתחלקים בדבר שהוא כרגע כולל את כולם. זה המשמעות של כתר. כתר זה מקיף, זה אווירה. כשהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה עולם, הרצון שלו כולל בתוכו את כל העולם עם כל הניואנסים. אחר כך כשהעולם נברא, אז האור מצטמצם. ואז מופיע החוכמה לחוד, והבינה לחוד, והחסד לחוד, והגבורה לחוד וכל זה. ומה שמחזיק את כולם יחד, זה עוד פעם הרצון. הרצון, לפני שהעולם נברא, הוא כולל את כולם ביחד, הם כולם בהיריון בתוכו, ואחרי שהעולם נברא, אז הרצון שהוא ימשיך להתקיים מחזיק אותו. ובשתי הקצוות האלה, אין הבדלים בין האפיונים השונים. כי הוא רוצה שכולם ימשיכו להתקיים בלי הבדל. והוא כולל את כולם בתוכו בהתחלה גם בלי הבדל. אין שום הבדל. ההבדל הוא רק בתוך הספירות, אבל הכתר שכולל את כולם, הוא כולל את כולם בהשוואה. אז אותו דבר יום כיפור, אם נדבר על יום כיפור במישור הפרקטי, יום כיפור, נגיד ראש השנה כולל, ראש השנה יותר שייך, הוא גם שייך, יחד שבטי ישראל, הוא שייך לכולם. כל חודש תשרי שייך לכולם. כל ישראל רואים לשב בסוכה אחת, הקהלת, כל העם כתוב שם על סוכות וכל זה. אבל בכל אופן, כל יום מעשרת ימי תשובה, הוא יותר מדבר אל בן אדם שיותר שייך לעניין הזה. ראש השנה זה קבלת מלכות שמיים, ויום אחרי זה זה יותר שייך ליסוד, ואחרי זה להוד, וכל אחד זה עבודה אחרת. יום כיפור שייך לכולם. גם כיפשו אותו, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. וכולם צריכים כפרה. ויחטא זה אפילו יכול להיות מלשון להחטיא את המטרה. לפספס. אז גם כיפשו אותו, וגם בגלל שיום כיפור מרמז על הכתר, הכתר באמת כולל את כולם. וכולם יכולים להתקלל ולחסות, כמו שאנחנו בצל כנפיך תסתירנו. ופרוס עלינו סוכת שלומך, והכל דיבורים של מקיף. וזה שייך לכולם ביחד. כי הוא בחינת המאמר הסתום של בראשית, שכולל כל המאמרות. על בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, רש"י אומר את זה, רש"י לא אומר את זה בבראשית, רש"י אומר את זה כמה פסוקים אחר כך. לא זוכר באיזה יום רש"י מזכיר את זה, רש"י אומר את השמיים ואת הארץ, את השמיים לרבות צבא השמיים ואת הארץ לרבות צבא הארץ. זאת אומרת שהמאמר של בראשית הוא מאמר כללי. והרמב"ן מעריך בזה שהכל נברא בבראשית, רק זה עדיין כמו שכל הספירות הן בכתר. לא רואים אותם. אפילו ארבע יסודות עד לא רואים אותם. נברא בבראשית חומר יולי, שאחרי שהוא יתחלק לארבע הוא יקבל גוון גשמי. הוא חומר רק מבחינה זאת שהוא נמצא תחת ממשלת הזמן, הוא נמצא במקום. מבחינה זאת הוא גשמי. אבל מבחינת מולקולות ופיזיקה וכל זה, אז הוא עדיין לא, אין לו עוד כלום. זה מה שקורה בבראשית. והבראשית הזה, חז"ל מציינים אותו בתור, כתוב שהוא גם נקרא מאמר. אנחנו לא היינו סופרים אותו באותו מאמר, כי לא כתוב ויאמר אלוקים בראשית. כתוב בראשית, ברא אלוקים. אז חז"ל באים ומספרים לנו שגם הפסקה בראשית זה גם נחשב בין המאמרות. זאת אומרת, לבד לא היינו יודעים את זה. אם אני אומר שלבד לא היינו יודעים את זה, זאת אומרת שזה נעלם מאיתנו. אנחנו לא רואים באיזה אופן כוח הבריאה הוא הופך להיות אמירה. מה ההבדל בין כוח הבריאה לאמירה? צריך לחשוב טוב. אמירה תמיד מופנית אלינו. האמירה של הבורא מופנית אלינו. כוח הבריאה הוא בעצמותו כביכול. הוא לא מופנה אלינו, הוא פשוט קיים. כשאנחנו סתם אומרים בראשית ברא אלוקים, אז יכול להיות שאנחנו עדיין לא אמורים להרגיש שום דבר מבראשית ברא אלוקים. כלום כלום. זה כל כך נעלם, זה כאילו עלה במחשבתו לברוא את העולם. כן, משהו כזה. אבל ברגע שאומרים שבראשית זה מאמר, אז זה כבר ספירה גלויה, זה כבר לא ספירה גנוזה. זה כבר אמירה, זה כבר דיבור, זה כבר פונים אלינו. זה ברור? וזה יום כיפור. יום כיפור זה גבוה מעל גבוה, וזה למעלה מההשגה שלנו. ומצד שני, ביום כיפור פונים אלינו. כתוב שם כמה ביטויים כאלה. כתוב, כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם. שימו לב להבדל בסגנון. עליכם זה מקיף. אתכם זה אור פנימי. זה משהו שנכנס פנימה. ביום כיפור נמצא בדיוק, זה כמו שמדברים על חיצוניות הכתר, שהוא כבר נמצא בין הנאצלים, סופרים אותו במספר של הספירות, למרות שהוא מקיף הוא למעלה מהשגה. זה המושג של יום כיפור. שהוא בחינת איה מקום כבודו. עכשיו, מה זה איה מקום כבודו? איה מקום כבודו זה צעקה אנושית. זה צעקה מלאכית אולי, או צעקה אנושית, לא משנה. אבל איה מקום כבודו, יש איזה נתינת כוח מלמעלה שהאדם יוכל לומר איה מקום כבודו. כי איה מקום כבודו זה לא סתם צעקה, זה צעקה עם שאלה. ואם בן אדם שואל שאלה, זה לא שאלה של התרסה. אם זה היה רק בין אנשים, היה אפשר להגיד, באומרם אליי כל היום היה אלוקיך. זו שאלה של התרסה. אבל אם גם המלאכים שואלים היה מקום כבודו, אצל המלאכים אין מושג של התרסה. אצלהם הכל רציני. זאת אומרת שזאת שאלה שאנחנו מחפשים עליה תשובה. נכון? אם מחפשים עליה תשובה, זאת אומרת שיש לנו כוח, קיבלנו מין מסר שאם נשאל ונחפש, יענו לנו. זה, את הכוח הזה מקבלים ביום כיפור. למה צריך על זה כוח? כי אנחנו כל כך רחוקים וכל כך רדומים, וכאילו יש לנו מקום בנפש שאומר, נו בסדר, שאלת, מי אומר שמישהו מעניין אותו מה ששאלת? ואתה מחפש, מה זה שווה מה שאתה מחפש? מה כל האופק שלך, איפה שאתה יכול לחפש בכלל? כאילו, מה... אם בכל אופן אנחנו שואלים ומחפשים, ויש לנו נשמה שמרגישה שזה האמת, זאת אומרת שקיבלנו מסר שאנחנו כן שווים משהו. המסר הזה נמשך לנו ביום כיפור. יום כיפור אומר, יש לה אמירה מאוד ברורה, אתה מגיע ליום כיפור, מלא חטאים ועוונות ומתייחסים אליך. הקדוש ברוך הוא שומע, אתה עומד ומספר לו את כל המעללים שעשית, זה ממש לא יפה, אתה צריך להתאפס כחוצפה. כן, פשוט. והקדוש ברוך הוא יושב בסבלנות ומקשיב, ואומר, כן, אני מבין אותך, אני סולח לך. זה למעלה מההשגה שלנו. מאותו מקום עצמו אנחנו מקבלים את הכוח כל השנה, לא רק ביום כיפור, לחפש את הנוכחות האלוקית בתוך חיים נמוכים. ואפשר, מה שכתוב כאן, שאיפה שבן אדם נמצא, באיזה דרגה שהוא נמצא, אם הוא באמת יבקש ויחפש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, אז הוא ירגיש אותה, והוא יוכל להתחיל לדבר איתו. וזה יוציא אותה מהמקום הנמוך. יש תיאור בתורה נובה, בלכות המהר"ן, של מעגל קסמים שלילי, שבסוף הבן אדם בסכנת מוות. זאת אומרת, אין לו כוח, ובגלל שאין לו כוח, אז הוא מתייאש, וכשהוא מתייאש, הוא מאבד עוד יותר הרבה כוח, ואז הוא מתייאש יותר, וכן הלאה, עד שבסוף הוא מסוכן למות פיזית פשוט, מרוב דיכאון. ואז הוא צריך עזרה מלמעלה. העזרה ניתנת מתי שלבן אדם נופל האסימון, שאיך שאמר יונה הנביא, קוראים את זה ביום כיפור, בסוף יום כיפור, לפני נעילה, במנחה. מבטן שאול שיבעתי. ככה אמר יונה הנביא. זאת הייתה התפילה שלו. אני יודע שאני בבטן שאול. אבל אתה שומע גם משם. זה מקבלים יום כיפור לכל השנה. כמו שבסוכות מקבלים שמחה לכל השנה, אז ביום כיפור מקבלים את זה לכל השנה. ולמחוק את הדיסקט הזה שאומר אותי לא שומעים. כי אני לא דתי, כי אני לא צדיק, כי אני לא זה, כי אני לא זה, אני לא יודע מה. כי אני רק הרגע שיקרתי. זה לא משנה. וזה מוציא מהמעגל קסמים הזה שיורד כלפי מטה. ואז מופיע מעגל קסמים הפוך. ואז הבן אדם מתחיל לדבר, כשהוא מתחיל לדבר, אם הוא זוכה, אם הוא מדבר את הכל, בלי לחשוב, אז מה אני אגיד לו? זה הברוך הכי גדול. אם הוא מדבר את הכל מה שיש לו על הלב, אז הוא מרגיש שמקשיבים לו, כי האמת פותחת פתח. לאמת יש כוח לפתוח, איפה ששום מפתח לא פותח, האמת פותחת. ואז אמרנו פעם ששאלה פותחת פתח, נכון? שאלה פותחת פתח, ואם השאלה, השאלה זה גם בקשה, השאלה, החיפוש, נובעת מתוך האמת, אז זה פותחת פתח הרבה יותר משמעותי. וכשהפתח הזה יוצר תחושה שמאזינים לי, התחושה הזאת שמאזינים לי נותנת לי כוח לדבר עוד פעם. ואז הבן אדם כבר נמצא, וכן על דרך זה ככה הוא עולה כל הזמן, הוא נמצא במקום הפוך. יום כיפור זה מקום שהופך אותנו. הוא הופך אותנו במקום שנהיה במקום עם ספירלה יורדת, שנהפוך להיות עם ספירלה עולה. זה הכוח של יום כיפור. ובאמת יש עניין להיזכר ביום כיפור. היה בירושלים, היה רב גדול, שהיה לו הרבה בנים שהם כבר, כולם היו רבנים, כולם היו אנשים גדולים. כל מוצאי שבת, הם כולם גרו בעיר. כל מוצאי שבת הם היו כולם באים אליו, קיץ, חורף, היו שם מסביב לשולחן, מלווה מלכה, והיו שרים ביחד לך אלי תשוקתי. מי מכיר את זה? מכירים לך אלי תשוקתי, רב יהודה הלוי. כדאי לקרוא את זה מדי פעם. כדאי, אפילו כל מוצאי שבת. לחפש איפה זה מודפס, במחזור הספרדי זה מודפס לפני כל נדרי. אבל זה מודפס בעוד מקומות. פשוט, הם קיבלו כוח, הם סיפרו אחרי שהוא נפטר, הם סיפרו את הסיפור. לא היה מפורסם שהם עושים את זה, רק הם ישבו שם. אחרי שהוא נפטר, אז הם סיפרו, אצל אבא, כל מוצאי שבת היינו שרים לחיילי תשוקתי. מה ההיגיון שיש בזה? ההיגיון שיש בזה, לכאורה, זאת שחיקה. ככה מתרגשים מזה, זה פעם בשנה, אבל ככה, נשחקים, זה נשחק, זה כאילו, אז זה לא נכון. התוכן של העניינים של יום כיפור, שם זה, יש שם וידוי גם, בחרוזים. ויש שם, זה נפלא, תסתכלו על זה, מומלץ לכתחילה. שזה יהיה על השולחן ושמדי פעם יסתכלו שם. זה יכול להפוך את הבן אדם ממקום שהוא יורד למטה-מטה, שהוא פתאום מתחיל לקבל כנפיים, להיות במקום אחר, ואז הוא יכול לסדר את כל האישיות שלו, אין שום עניין להיות גבוה. יש עניין להיות מחובר, וזה נותן את הכוח להיות מחובר. אז זה הכוח של היה מקום כבודו. ועל ידי בחינה זו, שבכל מקום שנופלים לשם, מחפשים ומבקשים אחר כבודו יתברך, בבחינת היה הנב, על ידי זה יוצאים ועולים מכל הקליפות. כמו שתיארנו כרגע. ברגע שמחפשים באמת, אז מקבלים תחושה של תשובה, ואז מחפשים עוד יותר ומקבלים עוד יותר תשובה, וככה בן אדם עולה מכל הקליפות. ונתכפרים כל העוונות. וזה בעצמו בחינת התשובה והכפרה של יום כיפור, כמובן בפנים. ביום כיפור אנחנו עוברים את הדבר הזה בגדול. כל השנה אפשר לקבל מזה כוח אל תוך היום יום. יש מין רושם שנשאר מיום כיפור כל השנה. יש נציגות ליום כיפור כל יום, זה הוידויים שאומרים. אפילו ביום שלא אומרים תחנון, לכל הפחות אומרים אסלח לנו. אפילו בשבת, אז אומרים תשב אנוש הדקה. תמיד מזכירים, אומרים בור רחום יכפר עוון גם בשבת. בתוך התפילה, בתוך הפסוקים של הודו להשם קירו בשמו וכל זה. אז תמיד יש מקום, וכתוב בהלכה, כתוב שמותר להתוודות בשבת. זה פלא, אנחנו לא אומרים וידוי בשבת, אבל מצד הדין מותר להתוודות. מה שאסור זה להתחנן בשבת. תחינות ובקשות כמו, איך כתוב שם, כמו שאומרים בשני וחמישי, כל התפילות האלה, זה אסור להגיד בשבת. אבל להגיד, אם בן אדם נגיד בטעות חילל שבת, מותר לו בשבת לומר, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי פשעתי, חיללתי שבת, ואני מתבייש במעשים שלי, ואני מבטיח לך שעוד פעם לא. מותר להגיד את זה בשבת, וצריך להגיד את זה בשבת. כי אם תופסים שחטאו, אז צריך, לפני שנהיה מהחטא, איזה רושם גדול, ומקבל, כשמשאירים אותו, הוא תופח. זה הטבע של הקליפות, כך כתוב. אז צריך מיד להתוודות, אפילו בשבת. וגם בשבת, זאת אומרת שאין יום בשנה שאין לו נציגות של יום כיפור. על כל פנים בפסוק ברוך הוא מכפר עוון. כי כל יום צריך להתעורר בנקודה הזאת, לא בחשבון הנפש, באיך של העוונות, רק להתעורר בנקודה הזאת שאיף שלא נמצאים, הקדוש ברוך הוא מקשיב. מודה ועוזב ירוחם. יש הוידוי הגדול של רבנו ניסים, זה לא הרן שאנחנו מדברים עליו, זה הרבנו ניסים, ראש הישיבה, הוא היה מגאוני בבל, עוד או רבנו ניסים ארבעת השבועים, אני לא יודע איזה מהם זה היה, אבל זה היה ממש בדור מאוד קדום. אז יש ממנו וידוי, וגם, לא יודע איפה זה מודפס, במחזור הספרדי זה מופיע בשחרית של יום כיפור בחזרת השץ. וידוי ארוך. ושם יש הרבה קטעים מרגשים, ויש, זה לא הכל וידוי ממש, אבל זה מין הכנה לו, לומר את האשמנו. אז שם יש קטע שאומר, ריבונו של עולם, הדין ומשפט שלך לא דומה לדין ומשפט של בשר ודם. כשבן אדם תובעים אותו לדין של בשר ודם, אם הוא מודה, אז מאשימים אותו. אם הוא לא מודה, אז אם אין עדים נגדו, יוצא זכאי. ובדין ומשפט שלך זה בדיוק להפך. אם הוא מנסה להכחיש, אבוי לו, אוי לנפשו. ואם הוא מודה, אתה מקבל אותו. מודה ועוזב ירוחם. ואת זה צריך לזכור, זה עיקר התשובה, זה הנקודה הזאת, שאחרי כל החטאים, את הפנימיות שלנו הקדוש ברוך הוא אוהב. הוא לא אוהב מה שעשינו, אבל אותנו הוא ממשיך לאהוב. זה הסוד של בנים אתם להשם אלוקיכם. זה מתגלה ביום כיפור. עכשיו יש עוד קטע. עיקר קדושת ראש השנה. כאן זה הולך ביחד. יש ראש שנה, יום כיפור, סוכות, עוד פעם ראש שנה, יום כיפור, סוכות. בענגלה הזאת לסוכות לא הגענו. אבל ככה זה עובד פה כל הזמן. עיקר קדושת ראש השנה, שהוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה, היא, זה דבר פלא, בדרך כלל על ראש השנה אומרים שראש שנה זה החג של קבלת עול מלכות שמיים. כאן הוא נותן לנו הפתעה, רבי נתן, הוא תמיד עושה הפתעות. עיקר העבודה של ראש השנה זה להיוולד מחדש. התחדשות. מתחיל שנה חדשה, הרי כשבני ישראל היו במצרים, ראש השנה היה היום הולדת שלהם. למה אני מתכוון? כל אחד נולד מתי שהוא נולד, אבל כשהגיע ראש השנה, תינוק, כשהגיע ראש השנה, התחיל כבר לחשב שנתו השנייה. לא לעניין בר מצווה. רק לעניין, לעניין נגיד מאיזה גיל סופרים אותו, ממתי נקרא יוצא צבא, או דברים כאלה. אז אם הוא עבר, כמו שיש היום תאריך גיוס, מתאריך זה עד תאריך זה, כולם מתגייסים בספטמבר, באוגוסט, או בחורף. אז היה תאריך שזה היה ראש השנה, מי שהגיע לתאריך הזה, אז הוא כאילו נוסף לו שנה. ואז אם עכשיו היה בן 19, עכשיו הוא נהיה בן 20, או נגיד בן 30, הוא מתחיל לעבוד בתור לוי, סופרים אותו, הוא יוצא צבא בתור ישראל, אם יצטרכו להילחם, ייקחו אותו, וכן הלאה. אז במדבר כשבני ישראל היו, אז ראש השנה היה יום ההולדת שלהם, מבחינה מסוימת. פסח גם היה יום הולדת. ראש חודש ניסן היה יום הולדת של מניין השנים ליציאת מצרים. בני ישראל היו 40 שנה במדבר, בדיוק בניסן הם עברו את הירדן. אחרת זה כבר היה נחשב להם ל-41 שנה. זין באדר מת משה, מיד אחרי אבלו של משה הם עברו את הירדן. זאת אומרת שהשני הראשי שנים האלה של ניסן ותשרי, יש שתי קצוות של התחדשות גם במישור האישי. זה הרמז שאנחנו מקבלים. אז מה זה הרמז הזה? היא שנזכה לחדש ימינו שעברו בחושך. תכף נראה איזה חושך זה. הוא לא חייב להיות חושך, תכף נראה. ונזכה ולהוסיף מעטה תוספת קדושה ועבודה מחדש. החושך כאן הוא חושך יחסי. אם ניקח למשל את הקטע הקודם שקראנו, ואם בן אדם לא ידע עד היום שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו למרות שהוא חטא, הוא קרא לזה אפיקורסות. איך אתם מעיזים לדבר ככה? אתם גורמים לאנשים לחטוא. שמעתם פעם טענות כאלה? אז ברגע שבן אדם לא יודע את זה, אז הוא גם פחות יכול להתקרב להשם. פחות יש לו את האומץ לב לחפש. אז באיזשהו מקום הוא נשאר בחושך. בחושך יחסי, יש הרבה דרגות באור וחושך. ולהוסיף מעטה תוספת קדושה ועבודה מחדש. אם בן אדם נולד מחדש, אז הוא צריך להתחיל לעבוד את השם עכשיו עם מוחים חדשים. איך שהוא עבד את השם עד עכשיו, זה לא מספיק לו. שזה בחינת חדש אלינו שנה טובה שאנו מבקשים בראש השנה. אנחנו אומרים, אבינו מלכנו, חדש אלינו שנה טובה. כי 70 שנים הם נגד 70 פנים לתורה. על כן צריכים בכל שנה לזכות לפנים חדשות לגמרי. יהודי זקן מגיע לגיל 83, אמרו לו, מזל טוב, נהיית בר מצווה. כן, יש מנהג כזה. כי עכשיו התחיל עוד פעם לספור. אז עוד 70 פנים לתורה. כן. יהודי תמיד צריך להתקדם, אף פעם הוא לא נעצר. לחיות מעתה חיים חדשים בכל עת, שזה עיקר בחינת חיים ארוכים. משמעות של חיים ארוכים זה שלכל דקה יש משמעות. אם בן אדם נמצא כל הזמן בחזרה על הוא כל הזמן חוזר על הדברים הישנים, והתפילה שלו היום זה בדיוק כמו אתמול, ואתמול כמו שלשום, אז למעשה הוא לא חי היום. כאילו היום הזה איננו, הוא חי אתמול. כדי שהיום הזה יהיה, הוא צריך למנות אותו עם תוכן. הוא צריך לברוא את היום. שזה בחינת מה שמרבים לבקש בימים האלו על חיים. היינו על חיים ארוכים שזכה הזקן העיוור שהתפאר בשלמות הזיכרון שלו שזוכר מה שקודם נפש רוח ונשמה כשהיה עדיין כלל כתוב כאן כלל הבריאה בבחינת עין כמבואר בפנים. לא כולם זוכרים את הסיפור בעל פה, נכון? יש לי פה סיפורי מעשיות, לא בגלל זה הבאתי אותו, אבל הנה ואמר להם הנשר הגדול הנזכר לאל, אני אפרש לכם את המעשיות שסיפרו כל הזמן, כל ענב. כי זה שסיפר שהוא זוכר כשחתכו את התפוח מן הענף, היינו כשהוא זוכר כשחתכו את הבורו. והשני שאמר שהוא זוכר בשהיה הנר דולק, היינו שהוא זוכר גם שהיה בעיבור, שהיה נר דולק על ראשו. הרי מלמדים את הילד כל התורה כולה, מתי שהוא בעיבור, אז קוראים לזה שנר דולק על ראשו. זה שאמר שזוכר גם בעת שהתחיל ריקום הפרי, היינו שזוכר גם כשהתחיל להתרקם הגוף, דהיינו בעת יצירת הוולד. זה שזוכר בעת שהיו מוליכים הגרעין לנטוע הפרי, היינו שזוכר גם כשנמשכה הטיפה בעת הזיווג. וזה שזוכר את החכמים שהיו ממציאים את הגרעין, היינו שזוכר גם כשהייתה הטיפה עדיין במוח. וזה שזוכר את הטעם, היינו הנפש. אז עד עכשיו הוא דיבר על הגוף. וזה שזוכר את הריח, הוא אמר שזוכר את הריח של את הטעם של התפוח לפני היות התפוח. כן. אז זה הנפש. הוא זוכר את הנפש שטרם התלבשה בגוף. זה גם הגיוני, כי מי שזוכר זה הנפש, זה לא הגוף. זה הגיוני שנפש יכולה לזכור את עצמה לפני שנכנסה לגוף. אבל תכף נראה, נרחיב אולי יותר קצת. והריח היינו הרוח, והמראה היינו הנשמה, והתינוק אמר שזוכר לב כלום, כולמעלה מן הכל, וזוכר אפילו משהו קודם מנפש רוח ונשמה, שהוא בחינת העין. עכשיו, יש פה, צריך להסביר את זה. רבי נתן כותב, הוא כותב את זה בליקוטי הלכות. רבי נתן הרי לא כתב ביאור על סיפורי מעשיות. אבל בליקוטי הלכות לפעמים הוא מביא קטע כאילו דרך אגב והוא מסביר אותו. יש לעיתים בודדות נדירות מאוד שיש הלכה שלמה שמבוססת על סיפור, אבל בדרך כלל הוא מביא רק קטעים דרך אגב. פה הוא מדבר, לדבר הוא מדבר על ראש השנה, בעיקר העבודה של ראש השנה אומר זה התחדשות. וכדי להסביר מה זה התחדשות, אז הוא אומר, תסתכלו בסיפורי מעשיות, למרות ששם לא כתוב המילה התחדשות, שם כתוב המילה זיכרון. נכון? לא ראינו שהוא כתוב המילה התחדשות. אבל אם אתם רוצים לדעת מה זה התחדשות, תסתכלו על זיכרון כמו שמופיע בסיפורי מעשיות, על סוג זיכרון כזה. מה זה הזיכרון הזה? איך מופיע זיכרון כזה? זיכרון שבן אדם יכול לזכור את הנפש לפני שהתלבשה בגוף. למי בכלל יכול להגיע זיכרון כזה? אנחנו הרי חוסמים את הזיכרונות האלה עם צנזורה תת-הכרתית עוד הרבה לפני שהם מתחילים להגיע. זאת אומרת, אם בן אדם, זה העבודה שלו, שהבן אדם מתיישב עם עצמו רגע, והוא חושב על הגוף שלו, והוא אומר את ברכות השחר, לא, הוא כבר אמר ברכות השחר בבוקר, אבל הוא אומר ברכות השחר בצורה פנימית, ריבונו של עולם, תודה שנתת לי ראש, תודה שנתת לי לב, תודה שנתת לי מוח, תודה שנתת לי רגש, תודה שנתת לי שכל. הוא מתחיל להגיד תודה, 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 והוא מרגיש איך שהוא קיבל כך וכך דברים, שבעצם את כל הדברים האלה הוא קרא להם לפני זה אני. אם מישהו דורך לך על האצבעות של הרגל כשהכל צפוף כזה, והוא מרגיש, הוא אומר מי זה? אז אתה אומר אני. עכשיו אתה אומר תודה השם שנתת לי אצבעות. אז זה אתה או לא אתה? אז תלוי, כשאנחנו בתוך שטף החיים זה אני. אבל אם אנחנו רגע אחד יודעים לשתוק ויודעים לחשוב, אז זה בכלל לא אני. וגם הכוחות שלנו זה לא אני, גם הזיכרון זה לא אני. קיבלנו זיכרון, קיבלנו כוחות, קיבלנו, מי אני? אז אני זה כבר רמה יותר גבוהה. מה שבתוך הגוף זה מצומצם. מה שאנחנו, האני שאומר תודה, זה איזה זיכרון של משהו שעוד נכנס, לפני שנכנס לגוף. אבל אז גם הוא כבר היה מצומצם, הוא כבר היה נפש. או שהוא היה רוח, או שהוא היה נשמה, אבל זה הכל צמצום. בסוף מגיע הזיכרון שהוא זוכר את הלא כלום. אבל הלא כלום הזה, זה בעצם היש האמיתי. הוא איבד את הפרטיות שלו, ואז הוא מתחדש בגלל שאז הקדוש ברוך הוא מופיע. כמו שהוא אומר בשם הבעל שם טוב, הוא אומר במקום אחר, בן אדם עוצם עין ושם אצבע מול העין, אז האצבע עוצרת לו את כל העולם. האני מסתיר ממני את האני השם אלוקיכם. ככל שאני מזדהה עם אני יותר נמוך, אז זה כמו רטייה על העין. זה מסתובב ככה. ואם אני תופס את הכל, אז הרטייה על שני העיניים, אז אנחנו בחושך. עכשיו מובן למה הוא אומר לחדש את הימים שהיו בחושך. זה כל כך מדויק. כי כשיש את הרטייה על שני העיניים, כשיש את התחושה של אני לפעמים זה המכונית שלי. יש אנשים שיש להם שריטה על האוטו, מרגישים כמו שריטה על הלכת. זה לא נגמר בגוף, זה יכול להיות בשטיח, זה יכול להיות בכל מיני דברים. וככל שזה במקום יותר נמוך, זה יותר מסתיר. אז אני מזדהה, אני חי בתוך הנעליים. בחב"ד מספרים, האדמו"ר הרש"ב אמר פעם למישהו שהיה סוחר במגפיים. הוא אמר לו, אני ראיתי הרבה אנשים עם רגליים בתוך מגפיים, עכשיו אני רואה בן אדם עם ראש בתוך מגפיים. הוא אמר לו, דברי תוכחה. זה היה ביחידות, אף אחד לא שמע. אמר לו, איזה מין דבר זה? כל הראש שלך בתוך המגפיים. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים להוציא את הראש מהמגפיים, אחר כך צריך להוציא את הראש מהגובה של הברכיים, אחר כך צריך להוציא את הראש מגובה הראש. כן? ולהיזכר מי אנחנו. ואז מגיע הנפש, רוח ונשמה, שזה זיכרונות מאוד, מאוד עמוקים, ובסוף יש את הזיכרון של הלא כלום. וזה ההתחדשות. זה בעצם כל העבודה של ראש השנה, זה בקטנה, לא כמו, שם מדובר על צדיק, אנחנו לא יודעים מי הדמויות האלה, אמרו על אחד מהם שהוא זה רבי למלך מליז'נסק, שרבנו התכוון ברמז לרבי למלך מליז'נסק, היה צדיק יסוד עולם, אין לנו מושג מי זה היה רבי למלך, אבל ודאי שהשיא הזה של הלא כלום, אין לנו שום מושג. אבל בקטנה יש לכל אחד נקודה מהדבר הזה. כי אפילו אם זה משה רבנו, אז יש לנו משה רבנו בכל, בכל נפש מישראל יש משה רבנו. יש ניצוץ ממשה רבנו. בשביל זה כתוב שיראה לגבי משה זה מילתא זוטרא תהי. מה זה עוזר לנו? כי יש לכם משה רבנו. ומתי אפשר לגלות את זה? בראש השנה. זה הנקודה. בראש השנה זה הזמן לגלות בדיוק את הנקודה הזאת. את הנקודה של לזכור את הלא כלום. בשביל זה גם בחיצוניות בראש השנה אנחנו שמים את השכל שלנו בצד. אנחנו בדרך כלל לא מתיישבים להתפלפל עם לא יודע, עם כל מיני ספרי שכל בראש השנה. בראש השנה אומרים את מה שכתוב בסידור, את מה שכתוב בתהילים, וזה טוב לכל יהודי ככה. למה? כי אין אני עכשיו, אין שכל, אין כלום, יש את הקדוש ברוך הוא. זה החיים הארוכים שזכה הזקין העיוור, שהתפאר בשלמות הזיכרון שלו, שזוכר מה שקודם נפש רוח ונשמה, כשהיה עדיין כלל הבריאה בבחינת עין, כמבואר בפנים, שממנו נמשך קדושת ראש השנה. כל המושג של ראש השנה זה כאילו, פה הולך עוד פסיעה. הדמויות שם בסיפור, שאחד אומר שהוא זוכר שחתכו את התפוח וכן הלאה, עד אותו אחד שזוכר כלום, הם כבר לא אישיות, הם כבר מושג. זה עוד עלייה. יש מושג של לזכור לא כלום. יש מושג של לזכור איך שחתכו את הטבור. יש מושג של לזכור איך שלמדו תורה בבטן האימא. היה צדיק שטען שהמלאך שעושה ככה ומשכיח, הוא שכחן. אז הוא שכח לעשות לו, אז הוא זוכר את כל התורה כולה. הוא ידע המון ושאלו אותו פעם איפה אתה... הוא היה עוסק בצורכי ציבור, לא היה לו זמן ללמוד. איך אתה יודע כל כך הרבה? אז אמר, המלאך שכח. המלאך שכח לעשות. הוא הסביר למה, לא משנה, אבל על כל פנים, יש מישהו שזוכר שהוא למד תורה, יש מישהו שהוא זוכר יותר גבוה וכן הלאה. אז זה לא מישהו, יש מושג של זיכרון כזה. יש מי שזוכה למושג הזה, אז יש איש שזוכה למושג הזה, אבל יש מושג. והשיא הזיכרון זה יום הזיכרון. מה נקרא בתנ״ך יום הזיכרון? איזה חג?
ראש השנה.
זה פשט, זה לא איזה רמז. ראש השנה זה יום הזיכרון. זאת אומרת, אם יש מושג של זיכרון הכי עליון שיכול להיות, לזכור את עצמנו כשאנחנו בתוך הקדוש ברוך הוא, אם מותר להתבטא כך, אולי זה ביטוי פשטני מדי, אבל אם יש זיכרון כזה, אז זה זמן לקבל את זה בראש השנה. עכשיו כמובן שאם מקבלים את זה בראש השנה, זה לא צריך לחכות עוד פעם לראש השנה הבא. אז אפשר עוד פעם לזכור, בכל יום יש את הראש השנה שלו, כמו שדיברנו על יום כיפור קודם. הפשטות של הראש השנה שיש בכל יום זה קריאת שמה. השם אחד, שהוא לבדו ואין זולתו. וכל השבעה רקיעים בארץ ודלת רוחות העולם, הם כולם חלק מהמילה אחד. אז זה ראש השנה, בזה הרנפי. עכשיו, בראש השנה שאומרים פסוקי מלכויות במוסף, עם איזה פסוק מסיימים את פסוקי המלכויות, או בתורתך כתוב לאמור, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה הסיום של פסוקים הזה, עם זה אנחנו הולכים. עם זה אנחנו גומרים את המלאכה של השם. את זה לוקחים איתנו, כמו שאומרים. זה המסגרת שמקבלים. ועל כן נקרא ראש השנה, יום הזיכרון. הנה, זה כתוב כאן, אפילו לא שמתי לב. ועל כן ראש השנה בראש חודש. מתוך מה שדיברנו, מה מופיע בתוך המילה ראש חודש? המילה התחדשות. דיברנו על התחדשות. דיברנו על זיכרון ועל התחדשות. בראש השנה יש לנו חג זיכרון שמופיע בראש חודש. כי אנו צריכים שיחדש השם יתברך עלינו את השנה, בבחינת ראש חודש ובבחינת התחדשות החיות בכל עת. בליקוטי מהר"ן כתוב שראש חודש זה גם התערותא דלתתא. הוא כותב שראש חודש זה ראש חדש. זאת אומרת שבן אדם צריך לקבל ראש חדש, לא רק החודש צריך לקבל ראש חדש. כמו הלבנה שמתחדשת בכל חודש. בישראל מונים ללבנה, הלבנה זה השכינה, בתור משל ונמשל. שעל כן ישראל מונים ללבנה, שזה בחינת מלכות דוד משיח. מלכות בדוד, כשסופרים המלך היהודי הראשון, יהיה המלך היהודי הראשון. בפשטות בתנ״ך זה היה אבי מלך, בשופטים. המליכו אותו למלך על איזה מחוז מאוד קטן, לא יודע מה, אבל הוא, הוא הראשון שקראו לו מלך. אבי מלך, הבן של גדעון. זוכרים אותו? לא זוכרים תנ״ך שופטים? תזכרו. יום הזיכרון מגיע. שני פרקים נח ביום, כל שנה עושים נגלה. אפילו בלי שבת, ובלי תהילים. אם יבורדים שבת או יום שישי, תלוי בחורף, קיץ. וזה שני פרקים תנ״ך ביום, מיהושע עד דברי הימים, מדלגים על תהילים, כי תהילים אין כבר כל הזמן קוראים, אז כל שנה עוברים על כל התנ״ך. אז הוא היה המלך הראשון, אבל זה רק, זה פיקציה. האמת היא שאברהם אבינו היה המלך הראשון. יש מדרש, מדרש שאומר שעמק שווה הוא עמק המלך, רש"י מביא את זה. מקום שנתאספו שם מכמה אומות והמליכו את אברהם למלך עליהם. בדיוק מתי זה היה, יכול להיות אחרי שהוא ניצח את אמרפל ואת חבריו. אבל על כל פנים, המלך היהודי הראשון היה אברהם. הקדוש ברוך הוא בחר שמיהודה מיהודה תמשיך המלכות ולא משבטים אחרים. המלך היהודי האחרון שהיה המשך של העניין הזה, זה עוד פעם, זה לא היו החשמונאים ולא אגריפס, אלא צדקיהו. כי הם מלכו שלא כהלכה. הם היו, אחרי שנבחר דוד היה אסור להם להיות מלך. וזה המלכות שלהם נשברה. אז מי אברהם עד שלמה המלך היה 15 דורות. ומי שלמה המלך עד צדקיהו היה גם כן 15 דורות. ושלמה המלך היה שיא של המלכות היהודית, שיא של מלכות ישראל. אחר כך התחילה המים הלכו הלוך וחסור, כמו שכתוב שם. וזה רמז לעם ישראל, שעם ישראל דומה ללבנה, למחזוריות של חודש, ואנחנו אומרים בקידוש החודש שהם עתידים להתחדש, ומתי אנחנו נתחדש? לעתיד לבוא. וכל זה נמצא מקופל בתוך ראש השנה. כי ראש השנה מחבר אותנו לנקודה שהיא על זמנית, מעל הכל. הממילא מחברת אותנו גם לעתיד. שזה בחינת מלכות דוד משיח, שאנו מבקשים עליו הרבה בראש השנה. שימו לב, בעיקר הבקשות בראש השנה, בראש השנה לא מבקשים מחילת עוונות. אסור להזכיר עוונות בראש השנה. בראש השנה מה שמבקשים בעיקר, התגלות מלכות השם. שבצורה פשוטה זה ביאת משיח. כי דוד משיח זכה לבחינת חיים ארוכים הנ"ל בשלימות כבואר בפנים. למה דווקא דוד משיח זכה לחיים ארוכים בשלמות? כי לא היה לו בכלל חיים. דוד היה צריך להיות בר נפלה. לא היה לו בכלל חיים. רק אדם הראשון נתן לו 70 שנה. ה-70 שנה לא היו שלו. עכשיו, אם בן אדם מרגיש שהחיים הם לא שלו, אז יש לו חיים ארוכים. אז זוכרים את הדוגמה מהטיפה בתוך האוקיינוס? אם הטיפה היא בתוך שקית פלסטיק, אז היא קטנה. אבל אם בתוך אוקיינוס, אז היא אוקיינוס. אם אנחנו כשלעצמנו, איך כתוב שם? כשאני לעצמי, מה אני? אם אין אני לי, מי לי? אני זה השם של השכינה, זה אני האמיתי. וכשאני לעצמי, זה כבר לא השכינה, זה אני שהפרדתי את עצמי. אז מה אני? מה אני שווה? אין לי כלום. ובביאת המשיח אנחנו נתחבר לעובדה שהחיים הם לא שלנו. עכשיו, לא צריך לחכות למשיח בשביל זה. עוד פעם, כל הדברים האלה שמדברים, סיפרתי לכם פעם, האדמו"ר הריאץ וחב"ד, רבי יוסף יצחק, הוא אמר פעם שמי שמחכה להתענג על השם לגן עדן הוא חסיד שוטה. הוא חסיד כי הוא מעניין אותו להתענג על השם, והוא שוטה שהוא מחכה לאחר 120 שנה. הוא יכול עכשיו להתענג על השם, הוא לא צריך לחכות לאחר 120 שנה. למה להפסיד? זאת אומרת, כל אותם דברים שמדברים על העתיד לבוא, אז משהו מזה חייב להיות עכשיו. אז כל יהודי בראש השנה יכול לטעום טעם של העתיד לבוא. איך? על ידי זה שהוא מתבטל והוא מתמסר והוא לא מחזיק את עצמו, הוא לא תפס את עצמו בבועה הקטנה שלו. ואחר ראש השנה, הם ימי תשובה ויום כיפור. ההבדל בין עשרת ימי תשובה לראש השנה זה הבדל עצום. בראש השנה אנחנו לא חושבים על עצמנו, אנחנו חושבים על הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא מנסים לחשוב אפילו, כמו שאמרנו קודם, ביום כיפור אנחנו יודעים שהוא מקבל את כולם, הוא פותח, אתה נותן יד לפושעים, זה תפילה של יום כיפור, לא של ראש השנה, זה אומרים בנעילת כיפור. ביום כיפור לא, בראש השנה אפילו את זה לא אומרים. בכלל, אנחנו לא קיימים. אנחנו לא פונקציה. בראש השנה, תמלוך אתה הוא השם לבדיך על כל מעשיך. אם אנחנו מוזכרים, אנחנו מוזכרים רק בתור כאלה שיש לקדוש ברוך הוא על מי למלוך עליהם. שיש לו על מי למלוך, אבל לא מעבר לזה. אנחנו לא שווים בתור משהו. זה ביטול מאוד גדול, זה מדרגה גבוהה, בראש השנה אפשר להגיע לזה. אם נרצה למשוך את זה עם כל העוצמה כל השנה, אנחנו לא יכולים. ונגיד כל המצב הנפש שלנו, זה לא נכון לנו. אבל מה שכן, אז כמו שמעתי פעם, היה פה בירושלים, היה רב שמואל הורוביץ, שמעתם עליו? מי שמע רב שמואל הורוביץ? שמעתי זה מהבן שלו, אמר פעם, הוא דיבר על ספירת העומר. ספירת העומר מאוד דומה לעשרת ימי תשובה, בהרבה דברים, הרבה היבטים. זה גם ימי תשובה וגם הרבה בתהילים, יש הרבה דברים שדומים. ויום כיפור זה כמו שבועות, כמו שבועות. אז הוא אמר שבפסח הקדוש ברוך הוא לקח את היהודים, וכמו שלוקחים מישהו שהוא בתוך הבור, והוא לא יודע שיש עולם בחוץ. הוא נולד שם. לוקחים אותו, מוציאים אותו, מראים לו את העולם בחוץ, ואחר כך מורידים אותו בעדינות חזרה למטה, ואומרים לו, פה בפינה יש סולם, נא לטפס לבד. זה ספירת העומר. לא משאירים אותו ככה בחוץ, הוא צריך לעשות עבודה. ואותו דבר עשרת ימי תשובה. ועשרת ימי תשובה זה הזמן להתעורר חזרה אל המציאות היומיומית שלנו, זה ימי חול, הולכים לעבודה בעשרת ימי תשובה. למרות שיש עניין לקחת חופש אז, כל מיני עניונים, אבל מצד ההלכה, זה עשרת ימי, זה יום חול, הולכים לעבודה. אבל, ושם צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא איתנו, במקום הזה. זה כמו ייחוד התתה, אתה נמצא והקדוש ברוך הוא אוהב את זה שאתה נמצא. בייחוד העילה אתה בטל במציאות. כל המסר שעובר דרכך זה שאלוקים יכול לברוא אחד כמוך. זה הכל. אבל בייחוד התתה אתה קיים והקדוש ברוך הוא אוהב אותך כפי שאתה. ואתה אוהב אותו כפי שאתה. ולכן אתה שומע בקולו. אז באופן אחד זה הרבה יותר נמוך. באופן שני זה עושה תיקון במקום יותר נמוך. וכשעושים תיקון במקום יותר נמוך, התיקון עצמו הוא דבר הרבה יותר כולל, הרבה יותר גבוה. אז זה תמיד מבלבל, כשאנחנו עובר ראש השנה ונופלים לצום גדליה, אז כאילו מכל הדבר הגדול הזה, זה מה שנשאר. כאילו זה יום אפור כזה, זה לא מתאים. אתה צריך לדעת שזה, זה העלייה. כי זה עיקר התשובה שהנפילה והירידה תהיה תכלית העלייה. היינו שיזכה על ידי זה לשוב בתשובה שלמה. אם יש ערך לקטנות מוחים, הערך שלו זה לעורר אותנו עם געגוע. זה הערך של קטנות מוחים. ולהתחיל בכל פעם עבודת השם בחדש, בבחינת השיבנו השם אליך ונשוב החדש ימינו כקדם. ואת זה אומרים בעשרת ימי תשובה. כי רק בשביל זה הייתה נפילתו, כדי שיתחדש בעבודתו. בנפילות האלה שהן יזומות כביכול, לא מדובר על חטאים. לא יוזמים עבורנו חטאים, אין דבר כזה. יש לנו בחירה. אבל יש נפילה שהיא מצערת, למרות שהבן אדם בסוף לא חטא. אבל זה כמו שמישהו תוקע לי בחדר מדרגות פתאום איזה... פעם קוראים לזה ליפט. אני זוכר, יודעים מה נקרא ליפט? זה כמו בית. זה ארגז ענק שאפשר לגור בזה. זה חוסם את המעבר, אפשר להיכנס, אפשר לצאת. מישהו, איזה שכן הביא דבר כזה, והוא שכח לפנות אותו, הוציא מזה את הדברים האלה הביתה, וזה נשאר שם. הוא הלך לישון. עכשיו אתה מגיע בחושך, אתה צריך להידחק ולהיכנס, אתה עובר בסוף. בסוף אתה עובר, אבל למה הייתי צריך את זה? זה סוג של ירידה שאתה מנצח, זה נפילה שאתה מנצח אותה. אבל בשביל מה הייתי צריך את כל זה? לא היה יותר טוב שהייתי עכשיו משתפך באיזה פרק תהילים עם איזה ניגון נפלא ובדיוק... מה, מי צריך את כל זה? אבל האמת שזה, כשבן אדם עובר את הקושי הזה, אז הוא למד משהו שאחרת הוא לא יכול ללמוד. וזה העלייה שלו. עכשיו, מכאן מתחיל עוד עניין, מכאן הוא מדבר... על הקשר בין זה לדוד המלך. דיברנו על זה קצת מהבחינה הזאת של לדוד לא היה חיים. זה הנפילה הכי גדולה. הוא היה אמור להיות נפל. אבל וזה גם דוד המלך, עם, דוד המלך כתוב בחז"ל שהוא נפל בשבי אצל הפלישתים. יש איזה רמזים בפסוק בדברי הימים. ודוד המלך, איך אומרים, כשהביאו את הבנים לראות מי ראוי להיות מלך, אז אותו השאירו בצון. יש עוד אחד קטנצ'יק ג'ינג'י כזה, נחמד כזה, יפה. הוא לא מלך, הוא לא יהיה איש מלחמה, והוא לא יהיה פוליטיקאי, ולא... אין עם מי לדבר, כי לא ספרו אותו. לא ספרו אותו גם אחרי שהוא נולד. וכל המצבים האלה זה... הרבה פעמים אנחנו מרגישים ככה. אנחנו מרגישים טמבלים, כאילו אם יש מי שסופר אנשים, אותנו ודאי הוא לא סופר. ודאי מרגישים ככה הרבה פעמים. כל אחד מרגיש ככה. כל אחד חושב שרק הוא מרגיש ככה. מי שמקשיב להרבה אנשים יודע שכל אחד מרגיש ככה. וזה, זה כאילו עובר עלינו מה שעבר על דוד המלך. וזה כדי שנתעורר יותר. זה הוא מסביר בהמשך. ודווקא משם מקבלים את הכוח, דווקא מדוד המלך, מזה שהוא לא התחשב בנפילות, משם אנחנו מקבלים את הכוח לא להתחשב בנפילות שלנו. ובשביל זה כל כך הרבה מתפללים על מלכות דוד בראש השנה. טוב, אני חושב שהגיע הזמן. בדיוק. שיהיה ראש חודש שמח, שבת שמחה.